מבוא לתפילה. ואנחנו כעת בעיון בברכת, בעצם סיימנו מצמיח קרן ישועה, ואנחנו מתחילים את הברכה האחרונה בבקשות. היא ברכת שומע תפילה. היא הברכה ה-13 מהבקשות. וכאן הבן שואל, מפני מה יש צורך בתפילה, בבקשה מיוחדת על התפילה? כן, הרי עצם זה שאני מתפלל, זה אומר שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע את תפילתי. אז למה אני צריך ברכה מיוחדת שבה אני אומר לקדוש ברוך הוא, שמע אל תפילתי? הרי זה מובן. שמע הכוונה תענה לתפילתי. בסדר, זה ברור, זה מה שאני ביקשתי. כשאני מבקש רפואה, אני מבקש, הקדוש ברוך הוא יענה. כשאני מבקש בונה ירושלים, בקדוש הקדוש ברוך הוא יענה. מה הצורך בברכת שומע תפילה? מובן את השאלה? מה?
זה כזה ברור שהוא יענה.
אם אני מתפלל, זה מתוך הנחה שהוא עונה לתפילות, לא?
לא, זה מתוך ציפייה שהוא...
זאת אומרת שזה קורה. זאת אומרת, ברור שאני לא מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, לא מתוך כוונה שהוא יענה. נכון. אם אני מבקש ממך, תעביר לי את המלח בבקשה. אני לא צריך להוסיף לזה עוד בקשה, וחוץ מזה תענה לבקשתי. זה מובן, ביקשתי את המלח, זה בילט אין, מובנה שאתה מן הסתם גם תענה לבקשתי אם אתה רוצה, וגם בלי שאני אבקש בקשה נוספת. עד כאן השאלה, ואז אנחנו כאן צריכים להבין את הדברים יותר לעומק. בעצם, על מה יש להתפלל? יש 12 בקשות. דעת, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה, גאולה, כלומר חירות, שופטים וכו'. זה, כל הדברים האלה, זה מה שצריך לבקש. עכשיו, אם אני התפללתי כמו שצריך, מה קורה? קיבלתי. זאת אומרת, כשאני מגיע לשומע תפילה, אני במצב שכבר ירושלים בנויה, ושמשיח בעצם בא. הכל מסודר, לא חסר דבר. כן, כאן מסופר בתלמוד על אותו חכם שכשביקשו שירדו גשמים, אז הוא אמר שכולם יטענו והוא יתפלל. אז כשהוא אמר, משיב הרוח, הייתה רוח שערה. כשהוא אמר, מוריד הגשם, היה שיטפון. מחלקל חיים בחסד, התחילו החיטים לצמוח. הגיע למחיה מתים, הגיע דוב והפריע לו להתפלל. כי אם הוא היה אומר, הייתה גם תחיית המתים, זה לא היה הזמן. זאת אומרת, שאם אנחנו מתפללים, אנחנו נענים. אז מה קורה? יכולה להיות אכזבה נורא. ירושלים בנויה, בית המקדש בנוי, הכל בסדר, ואז אין לי על מה להתפלל. אני במצב שבו התפילה מיותרת. אני בעולם ללא תפילה. אז אני מתפלל שתשמע תפילתי גם כשכל המבוקשים נענו. מה הצורך בה? זה כמו האהבה. מה הצורך באהבה? אתה יכול להגיד שאהבה זה חשוב כי זה גורם לסדר בחברה. זה גם מביא אנשים להביא ילדים. אהבה זה מונע מלחמות. כל הדברים האלה הם הפונקציות של האהבה. אבל לאהבה יש ערך מצד עצמה. עצם האהבה.
האם האהבה עושה למלחמה?
למשל, אנשים אומרים, אהלן, זמן לא נפגשנו, איזה יופי, שנים לא ראיתי אותך, בוא נשתה משהו. נכנסים לבית קפה, נו, מה אתה מספר? נתחיל לספר. האם המטרה זה הדברים שמספרים? לא, המטרה זה המפגש. בוא, אז אותו דבר עם התפילה. אומנם יש לנו דברים לבקש, אבל זה בעצם תירוץ. זה תירוץ כדי לדבר. שיהיה לנו על מה לדבר. לכן כשאנחנו בעולם שבו אין מה לבקש, זה עולם שעשוי להיות גהינם. לכן אנחנו מתפללים שתשמע תפילתנו. כלומר, בזה שתפילותינו נענות,
זה לא טוב.
לא, זה מצוין, רק שאנחנו רוצים שזה לא יגרום לנו לדפקט נוסף, שהוא שלא יהיה על מה להתפלל. אז אנחנו מתפללים שיהיה לנו מקום לתפילה. שמע קולנו. כן. קשר עם הקורבנות ובית המקדש הוא קשר מסוג אחר לגמרי. יש קשר מצד פנימיות העולמות ויש קשר מצד חיצוניות העולמות. המקדש הוא בונה את הקדושה של החיצוניות, שזו קדושה אדירה, כן, שחסרה בימינו. אבל הקשר הנשמתי שהוא בתפילה הוא קשר פנימי, דרך הפנימיות. תמיד התפללו, ודאי. הרי מעולם לא חשבו שתפילה זה תחליף לקורבן. מה פתאום שתפילה תהיה תחליף לקורבן? הרי, רגע, אני אסביר לך. הרי הקורבן מטרתו לשמר את העולם במצבו התקין. כלומר, הקורבן זה מעשה שמרני. לעומת התפילה שהיא באה לדרוש את שינוי העולם, שהיא מעשה מהפכני. לכן אין לך דברים יותר אנטיתטיים בעבודת השם מאשר הקורבנות והתפילה. מה שקרה, ולכן גם מבחינה היסטורית, הקורבן קדם בהרבה לתפילה. כלומר, בני האדם ידעו לעשות קורבנות עוד הרבה לפני שהם ידעו להתפלל. אבל כאשר חרב המקדש ובוטלו הקורבנות, הוטל על התפילה תפקיד נוסף על תפקידה המקורי. היא צריכה להיות גם במקום קורבנות. ואז היא קיבלה אופי משונה קצת, היא קיבלה אופי קורבני. איך? על ידי נוסח קבוע וזמנים קבועים. הזמן והנוסח הם הטלת הקורבנות לתוך התפילה. בוודאי, ולכן אמרו תפילות אבות תקנו. אחרי זה תפילות כנגד תמידים תקנו. וזה מה שמכביד על התפילה, פעם הייתה ספונטנית. כן, כאן אין לנו ברירה, אנחנו רוצים שיהיה משהו במקום הקורבנות, יש לנו הנוסחים והשעות.
אז אפשר לחיות גם עם קורבן וגם עם תפילה ביחד?
האם אפשר לחיות עם תפילה וקורבן גם יחד? איך אפשר בלי תפילה וקורבן גם יחד? לא, אי אפשר פעם, לחיות.
פעם היה רק קורבנות.
פעם כשהאדם היה נזוף לפני השם, אז הוא הסתפק בקורבנות. הרי זה בדיוק המהלך שעבר איוב, והעלה עולות מספר כולם.
כן, אבל לא מדובר שבסוף הוא מעלה שוב פעם.
אוקיי?
או שכן.
לא יודע, בואו נבדוק בספר איוב. אין תנ"ך.
תשעה באב מתקרב ויש שיעור.
תנ"ך אחד. מה אתה אומר, בתשעה באב יש שיעור על איוב?
יש קריאה של
איוב. אה, זה כן, זה כן. ויהי אחר דיבר השם את הדברים האלה אל איוב, ויאמר השם אל אליפז התימני, חרא אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, ואתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים, הולכו לעבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי יתפלל עליכם.
אז מי מקריב?
מי מקריב הם.
זהו.
כן, אבל הוא לא יכול... בסדר.
הוא מתפלל.
הוא מתפלל, אתה צודק, אתה צודק. אז הוא מתפלל והם מקריבים. אבל הם עושים את זה ביחד. כן, כלומר.
העבודה
היא
אחרת, זאת אומרת, הנביא הוא מתפלל, והוא איכשהו מתפטרו לקרוב.
הוא כבר גמר עם זה, אתה אומר. גם, טוב, יכול להיות. בפרשה שלנו יש גם כן סיפור כזה, כן? בלעם מקריב קורבנות, גם מתפלל. יש מה ללמוד מזה. טוב, בסדר, יכול להיות. על כל פנים כתוב שגם קורבנות בטילים לעתיד לבוא. כן, יש גם דבר כזה. טוב, כן.
מה זה תפילותינו ישמעו אחרי שלא יהיה על מה להתפלל?
על מה נתפלל? נתפלל על זה, על מילוי, כלומר, המשכת השפע אל העולם. התמדת ההמשכה הזאת.
תמיד יהיה מה להמשיך.
כלומר, יש הבדל בין שלמות לבין השתלמות. יש המצב שהאדם מגיע לשלמות. במושג של השלמות יש קונוטציה של מוות. אנחנו אומרים, תם ונשלם. אז אין מה להוסיף. יש בהשתלמות קונוטציה של חיים. אבל יש בעיה. בהשתלמות המתמדת יש תסכול. אף פעם לא מגיעים למטרה. לכן יש צורך כנראה ביצירת סינתזה, שאין לנו מילה בשביל לתאר אותה, סינתזה בין השלמות להשתלמות. מה שהרב קוק מכנה שני ערכי השלמות. או אם תרצה, בשפה של התנ״ך קוראים לזה ססון ושמחה. שמחה זה השלמות, שהכל שלם. ססון זה כאשר אני משתלם. מה יותר גדול? הגמרא במסכת סוכה מספרת על שיחה בין הנטרי מיני, שני מינים. מינים זה אפיקורסים. חד שמי ססון וחד שמי שמחה. אחד קראו לו ססון, השני קראו לו שמחה, והתחילו להתווכח מי גדול ממי, וכל אחד מביא פסוקים. כן? עכשיו, מה שמעניין, לא, מה?
מינים
הם מאמינים בתנ"ך בדרך כלל. כן? אז זה מה שנקרא, ססון ושמחה ישיבו, וכו', יש כל מיני דברים כאלה. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו, יש ושאבתם מים בססון, שם עם כל הפסוקים האלה, יש שם דיון מה יותר גדול ממה. מה שמעניין זה למה הגמרא קוראת להם מינים. מה הם עשו מסכנים? שהם מינים. אלא כנראה שהגמרא מתכוונת לדברי הרב קוק באורות הקודש, שאם יש רק שלמות או רק השתלמות, זה השקפה חסרה. כי השקפת השלמות היא בסופו של דבר מביאה למוות, והשקפת ההשתלמות לתסכול. ולכן צריך גם ססון וגם שמחה. אם לא זה מינות. מינות זה חלקיות. נכון? טוב, נמשיך. אם כן, בואו נקרא... רצה להגיד משהו?
כן.
אז תגיד. אתה לא צריך להצטער, אתה רוצה להגיד. אם היית מצטער, היית מחליט שאתה לא אומר. אז אל תגיד לי, אני מצטער. יאללה, דבר.
אם קיבלנו את התשובה, כאילו, על ברכת השיבנו, אם הקדוש ברוך הוא באמת ענה עד הסוף, עכשיו לא מעריכות לגמרי. מה זה מעניין אותי שיהיה המשכה של ההשפעה הגמרי? זה לא משנה, אני ממילא חזרתי.
אה, יפה. אתה שואל, אם הקדוש ברוך הוא ענה לברכת השיבנו, אם כן שבתי אליו, נכון? אז אם, בצורה שלמה. אז אם כך, מה הצורך בהמשכת השפע אל העולם, אני כבר אחרי זה. הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה. שאלתך היא נכונה, והתשובה עוד יותר נכונה. התשובה היא שצריך לחזור בתשובה מן התשובה. כלומר, לא, זה לא פשוט. כי אם היה עולם רק של שיבה אל השם, זה עולם של אובדן. כלומר, זה כמו בבודהיזם. צריך לשוב אל האלוהות, ולא לשוב משם. ברור? אבל, איך אמר הרמב״ם, המטרה אחרי שמגיעים לדעת השם, זה חסד, צדקה ומשפט בארץ. כלומר, יש תהליך של, והנה מלאכי אלוהים עולים, מה המשך? ויורדים.
אז משביעים אותו כאילו על הכהן
הגדול? כן, כן, כמו שמשביעים את הכהן הגדול. אין כי אם לא, אז זה פסימי מאוד. זה אומר שהעולם לא היה כדאי להיברא בכלל. אין, אם כל הזמן שווים אל האלוהות. לכן יש ביטוי כזה בספר יחזקאל. והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק. לאן הם רצים, לאן הם שווים. אפשר להגיד שהחיות רצו, הם רצים אל האלוהות, ושוב לעולם. אפשר להגיד הפוך, רצו מן האלוהות, ושוב אליו. זה בשני הכיוונים. אומר ספר יצירה, ואם רץ ליבך, שוב למקום. שהחיות רצו ושוב. אז מה זה רץ ליבך, שוב למקום? לפרשי ספר יצירה נתנו שני פירושים. יש כאלה שאומרים, רץ ליבך אל השם, שוב למקום, תירגע. שאומר, לא, אם רץ ליבך מהשם, שוב למקום, ברוך הוא. שני הכיוונים. לכן, יש אידיאל של הצלחת החיים, שזה מתבטא בשומע תפילה. או נגיד את זה אחרת. עולם הבא של הגויים זה להיבלה. והעולם הבא שלנו זה פנים אל פנים. כלומר, שני פנים אינם נמזגים זה בזה. בסדר? בבקשה. כן, משהו כזה, כן? זה חולני קצת יכול להיות, כן? סופר את הכסף. כן. טוב. אז אם כך, נשאר לנו לקרוא את הנוסח של הברכה. יש פה כמה נוסחים. שמע קולנו השם אלינו אברחמן. יש אב הרחמן שמע קולנו, יש שמע קולנו בלי אב הרחמן בכלל. כן? אז כן, שלוש נוסחאות עד כמה שאני זוכר, אולי יש עוד איזה נוסח רביעי. העיקרון הוא שמע קולנו. זה ההבדל בין קול לבין תפילה. הקול זה מה שיש בתוך התפילה, כמו שמצאנו בהר סיני. כל דברים אתם שומעים. משמע שיש דברים, ויש הקול שבתוך הדברים. הקול אין לו התפרטות. זה הטון. לפעמים אני שומע אדם מדבר, ומה שמשכנע זה לא מה שהוא אומר, אלא זה האינטונציה. הטון שבתוך דבריו, איך אומרים, ניכרים דברי אמת. מכאן אתה יודע שהוא אמר את האמת. או מכאן אתה מרגיש שהוא משקר. למרות שכל המילים מאוד יפות, אבל אתה חש שהוא משקר. כי משהו בכל שמאחורי הדברים מזייף. לכן יש יותר פנימי מן התפילה, יותר פנימי מן הדיבור, הכל. שמה? קולנו. הרב יכול בקשה לחזור על עניין השלמות ושמחה וססון. מה זה יכול בקשה?
בבקשה.
מה?
הדגיש את
הבטא. הדגיש את הבטא, לא יצא לו פעמיים על המקלדת. אתה ממש מלמד זכות על ישראל אתה. זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הם מבסוט ממך. כן. אז בוא נניח שהוא התכוון לומר בבקשה, כן? הרב יכול בבקשה. לא יודע מפה אתה לוקח את הוודאות הזאת. לחזור על עניין השלמות ושמחה וססון. כן, אפשר. כן, דיברנו על... זה כן בחלק ב' של אורות הקודש, בחלק הנקרא התעלות העולם, בפרק הנקרא שני ערכי השלמות. שהרב מדבר על שתי השקפות עולם. האחת השקפת השלמות, והשנייה השקפת ההשתלמות. השקפת השלמות אומרת שבסופו של דבר מגיעים אל השלמות, הבריאות. למשל, אנחנו מייחסים לאלוהים שלמות. יש בעיה בזה. לייחס לאלוהים שלמות באיזשהו מקום זה גם להגביל אותו. אתם יודעים מה ההגדרה של דבר שלם אצל אריסטו? זה משהו מדהים. אריסטו אומר, דבר שלם הוא דבר שיש לו גבולות. ממש הפוך מאשר בתורת הקבלה, למשל, כן? שהאינסוף זה השלם. אבל יש מושג כזה, מה שיש לו גבולות, מה שמסודר, זה השלם. כן? ולעומת הדבר שאין לו גבולות, שהיוונים לא קראו לו אינסוף, אלא קראו הבלתי מוגדר. הבלתי מוגדר זה דבר שיוצר מבוכה בנפש. הרגשה לא נעים, לא נעימה. אפוירון, קוראים לזה ביווניס. זאת אומרת שיש איזה מין אידיאליזציה של הסטטי, של העומד, של הקבוע. ואפשר לומר גם שזה האידאל של הפילוסופים, שהאדם יגיע לאותה השלמות, שבה לא חסר דבר. יש לעומת זה השקפת ההשתלמות, התנועה המתמדת. היו כמה פילוסופים גם כשהלכו בכיוון הזה, הרקליטס, ובעידן המודרני, במיוחד אצל הנרי ברגסון. כן? שברגסון מדבר על הדחף החיוני המתמיד, אלן ויטל, והרב מזהה את זה עם הערך של ההשתלמות. אלא אומר הרב, יש בעיה בהשתלמות, שבהשתלמות אין לאן להגיע, אין מטרה. לכן קורא לזה הרב, העיוורון השרוי בשיטתם של המעפילים המודרניים, סוגריים ברגסון. כן, יש ההפלה. כן, אתה עולה, עולה, אבל אתה לא יודע לקראת מה. זה כאילו אדם עולה בלי עיניים, בלי לראות לאן הוא עולה. מה? לכן אומר הרב, חייבים שתהיה מזיגה של שניהם. ואז כשיש אז המזיגה של השלמות וההשתלמות, אנחנו מרוויחים מכל הצדדים. בסדר? זה נקרא... ססון זה ההשתלמות. שמחה, השלמות. למשל, יש ביטוי כזה, סס אלי קרב. אדם סס, כן? הוא בדרך להשיג. זה נקרא לסוס, אבל עוד לא הגעת. כן? והשמחה זה הפוך, הגעת. הייתי אומר ככה, כשמגיע השמחה כבר אין ססון. כשיש ססון עדיין אין שמחה. כן? משל למה הדבר דומה? לאדם שממלא כוס. הוא ממלא כוס. כשהוא ממלא זה ססון. כשהכוס מלאה זה שמחה. וכשזה נשפח זה הצחוק. זה יוצא מן החוק. הוא יוצא מן ה... מן הקיבול. חוק זה המידה. צא חוק, יצא מן החוק.
מה?
זה מה ששא חוק. כלומר, נושא את המידה. זה בדיוק העניין. ושאבתם מים בססון, כשאני שואב. זה בדיוק העניין. עוד לא מילאתי את הדלי. אני שואב. אני עוד לא מילאתי את השוקת.
מה כמו שמילאת? זאת אומרת, חסר לי...
כן, קוראים לזה משיח בן יוסף, הוא נקרא ססון. משיח בן דוד, שמחה. מובן? אתה שואל, מדוע כתוב שמע קולנו ולא שמע לחשנו? הרי התפילה היא בלחש. והנה היא מדברת אל ליבה, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. משמע שיש לה קול. כלומר, המילה קול בעברית מודרנית פירושה בטון גבוה, בדציבלים רבים. בעברית קדומה, המילה קול אין הכוונה חזק, אלא הכוונה הנשמע בתוך המילים. למשל, יש בזה איזה טעות של המדפיסים בברכת יוצר המאורות. כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים ביראה יחד בקול. דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, מה זה יחד בקול? שמו פסיק. המדפיסים המודרניים, המעפילים, כן? הם שמו פסיק אחרי המילה בקול. כי הם חשבו שהכוונה כמו בקול רם. אבל זה לא נכון. אם רוצים להגיד חזק, בעברית של רבותינו לא אומרים בקול, אלא אומרים בקול רם.
היום התעכבתי על זה ולדעתי.
נכון, זה טעות של המדפיסים. ויש היה להם קושיה בדקדוק, אז הם הכניסו פסיק. משמיעים יחד בקול, כאילו בקול רם. אבל זה שטויות. כן? כי היה לקשה, איך אפשר בקול? דברי. אבל הם לא שמו לב שיש פסוק מפורש. כל דברים אתם שומעים. אם כן, בקול דברי אלוהים חיים. הם משמיעים בתוך הקול, שבדברי אלוהים חיים. מובן? טוב. עכשיו זה, התיקון הזה התחיל בסידורים של אחינו אשכנזים, וגלש אל סידורים של אחינו הספרדים. כן?
עם אלה אחינו ואלה אחינו, מי אנחנו?
עם אלה אחינו ואלה אחינו, מי אנחנו? אנחנו תימנים. איזה שאלה. מה לידעת? מה? בסדר. אז בואו נמשיך. שמע קולנו השם אלוהינו אברחמן, חוס ורחם עלינו, אני קורא כאן בנוסח הספרדי שמונח לפניי, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. מה זה ברחמים? כן, מה אתה אומר? חוס? זה כמו לרחם. כמו לרחם. רק שההבדל הוא שלרחם זה אחרי שהמצב קשה. חוס זה עוד לפני שהמצב נהיה קשה. כן? כבוד הרב שלום, כיצד ניתן לאחוז בשתי עמידות בו זמנית? כלומר, גם שלמות וגם השתלמות, או גם ססון וגם שמחה. אינני יודע לתת תשובה רציונלית, אבל אנחנו מוצאים את התשובה באופן חווייתי. חווייתית, אנחנו רואים שחוויות ססון ושמחה באות כאחד. זה דבר מפתיע, אבל יש דבר כזה, כן? אז יש בחתונות, נכון? כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. יכול להיות שהססון מיוחס לחתן, והשמחה לכלה. יכול להיות. מה? כן, קביעו כחתן יוצא מחופתו, מה המשך? יסיס כגיבור לערוץ אורח. כלומר, הוא יוצא לקראת כלה, זה הססון. היא עומדת במקומה, אז היא מבחינת שמחה. לכן, הוא צריך לתת לה קידושין, לא היא צריכה לתת לו. כלומר, היא מחוזרת, הוא המחזר. לכן, הוא בססון, היא בשמחה. אז אולי זו תשובה לשאלה שלך, צריך פשוט להתחתן.
אז היא בשמחה בעצם, כי הוא משלים אותה, וזה בעצם הסיום, כאילו?
הרב
אומר ששמחה זה בעצם
הסיום, הוא נותן לה ססון, והיא נותנת לו שמחה.
הרב אמר שססון זה בדרך לב. ושמחה זה השתלמות. זאת אומרת,
זה שלמות. השמחה זה שלמות.
זאת אומרת, כאשר לאישה יש בעל, היא שלמה.
לא, היא שלמה מצד עצמה. מה שחסר לה זה ההשתלמות.
היא שלמה.
היא שמחה.
היא כבר ככה שמחה.
היא שמחה, הוא ששון. אז מה כל אחד נותן לשני? את החוויה שלו. היא מלמדת אותו שמחה, והוא מלמד אותה ששון. זה לא פשוט. זה מצלצל, לא? ששון. עכשיו. מה קרה? טוב. שמה קולנו, השם אלוהינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. כלומר, תפילה זה כבר הדברים המפורשים שאנחנו מבקשים. זאת אומרת, אנחנו מבקשים שכל הדברים שביקשנו, גם הם יתעלו. עכשיו זה, החלק הזה של הברכה, פונה אל ההנחה שלא כיוונתי כראוי. כלומר, אני צריך להתפלל על תפילתי. גם זה. אמנם ביקשתי רפאנו, ביקשתי בונה ירושלים, ביקשתי כל מיני דברים, אבל לא שלם. לכן אני מתפלל על תפילתי, שתשמע.
מה זה ברצון?
רגע, אני עוד לא הסברתי. לא יודעתי מה זה ברחמים, לא הסברתי ברצון. ברחמים זה עניינה של התפילה. כן, כל מהותה של התפילה זה מידת הרחמים. אגב, איך אומרים תפילה בארמית?
רחמים.
רחמים, נכון? כלומר, יש שני ביטויים של תפילה בארמית, או צלוטה, או רחמה. בסדר? אז רחמים זה התפילה. מדוע? כי בתפילה יש הנחה שאפשר לשנות את העולם. הרחמים זה ריכוך של מידת הדין, זה שינוי העולם. וברצון, עכשיו, רצון זה למעלה מן העולם. הכוונה, אתה תענה לתפילתי כי היא מתאימה לרצון שלך מלכתחילה. שימו לב שבכל הברכות, אנחנו מסיימים את הברכות בלשון הווה. ברוך אתה השם, חונן הדעת, הרוצה בתשובה, המרבה לסלוח. זאת אומרת, זה לשון הווה. מה זה אומר? עוד לפני שביקשתי, רצית. אבל אני לא רציתי כמו שאתה רוצה. על ידי הרצון, על ידי הבעת התפילה, אני מעלה את הרצון שלי שהוא יתאים לרצון שלך. לכן ברחמים וברצון. ברחמים זה מצד הכוונה שלך לשנות את העולם. ברצון זה מצד זה שאני התאמתי את הרצון שלי לרצון שלך. כמו שאמרו במסרת אבות, עשה רצונך כרצונו. כן.
חשבתי שבעידן התנכי לא משתמשים במילה רצון. שהרי מילה רצון זה מילה של חז"ל.
אתה צודק. המילה רצון בתנך אין פירושה רצון כמו שאצלנו, אלא משון ריצוי. אתה צודק.
אז פה זה...
כן, אבל זה פה, אבל המילה, לא בכדי חז"ל השתמשו רק כך במילה רצון, כמו במובן שלנו. כלומר, יש איזה מעבר של משמעות מתקופת התנ"ך עד אלינו, כי בריצוי יש התאמה לרצון. כן, בבקשה. יכול להיות, כלומר, יש מדרגות ברצון. לפעמים התפילה היא מוציאה אל הפועל רצון שולי. שהוא לא הרצון העיקרי, והוא סותר את הרצון העיקרי. למשל, יש סוג של תפילה מאוד מאוד משונה, קוראים לזה עין הרע. מה זה עין הרע? תגיד, יש לך אוטו יפה, אה? משהו כזה. מה קרה? אני בעצם בא בטענות לקדוש ברוך הוא. אני אומר, רגע, יש לו מכונית יפה, לי אין. עצם זה שיש לו, זה גורם אצלי איזושהי מצוקה, איזשהו צער. זו בעצם טרוניה כלפי מעלה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם למה לא יש ולי אין? אומר הקדוש ברוך הוא, אם כן, זה שיש לו רכב, זה גורם לך צער, אבל לך לא מגיע רכב. אז זה יסודר, גם לו לא יהיה. זה הכוח של הקנאה. קנאה זה חזק מאוד. מה? זה סוג של נשק. זה כמו שלמשל אדם... זה לא כנס. זה פעולה. זה כמו שלמשל אדם יורה באקדח. הורג. ממש לא בסדר, נכון? הנרצח היה צדיק, הרוצח היה רשע, זה ממש לא בסדר. אבל זה עובד. אז כמו שיש לך נשקים פיזיים, יש לך נשקים רוחניים.
איזה מידע זה מגלה?
זה... זה מידת הצדק שיש כאן. יש מידה מסוימת של צדק באמירה הזאת. זאת אומרת, זה קצת צודק מה שאומר אותו בעל העין הרע. הנה אומר, בגלל שיש לו כואב לי. אז זה תביעה. אבל זה מאוד לא צודק. כלומר, המולקולה של צדק שם היא קטנה מאוד לעומת כמות העוול האדירה שיש בזה. אבל הוא הצליח לחשוף את נקודת הצדק שבזה. מובן? זה כמו שלמשל בפרשת קורח. משה אומר לקדוש ברוך הוא דבר מאוד מאוד מוזר. דתן ואבירם עושים לו צרות, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, משה, ואומר, אל תפן אל מנחתם. סירה, מה אתה מתערב לי בעניינים? אני יודע מי זה דתן ואבירם. אני יודע שהם רשעים, אל תדע. אלא כנראה שמשה ידע שאף על פי שהוא צודק בגדול נגד דתן ואבירם, אבל קצת צדק, בלתי ניכר כמעט, יש בטענתם. ולכן משה חשש שתחשף אותה נקודה, שהם ידעו לעלות עליה, ואז הקדוש ברוך הוא יענה לבקשתם, למרות שבגדול לא כדאי לענות. מובן? אז פותח ומסביע לכל חי רצון. זה תן פרנסה בהתאמה לרצון השם, או לפי רצון המבקש. ראיתי פירוש שזה לפי רצון המבקש. כנראה רק אם עתים עצמו לרצונו. קצת קשה. למה זה קצת קשה? זה דווקא הסבר יפה מה שראית. טוב, כן. כן, יש חוץ מזה שאפשר להוסיף מה שרוצים. אבל זה לא מנוסח הקבוע. כלומר, אם אתה אמרת תפילת 18 בלי להוסיף שום דבר ונשמע קולנו, אתה בסדר גמור. נכון? כן. כן. אני לא מכיר את המשפט הזה. דקפיד, דקפיד קבדינן בהדה. זאת אומרת, אתה אומר, למה עין הרע זה עובד דווקא למי שמאמין בזה, למי שחשוב לו הדבר הזה? פשוט מאוד. לפי מידת ההקפדה של האדם, כך הוא בונה את עולמו. כלומר, אם אני, למשל, תן לזכר, אם אני אדם שמאוד חשוב לו מה שאומרים עליו, אז אני משועבד לזה. נכון? ואז ממילא כל מערכת היחסים שאני אבנה בעולם תהיה בנויה על זה. כן? עכשיו, לעומת זה, אם אני אחד שלא אכפת לו מה שאומרים עליו, ממילא גם ההתנהלות שלי וגם של הסביבה ביחס אליי תשתנה בהתאם לזה. נכון? אז אותו דבר לגבי הכוחות האלה. אם האדם הוא מתעלה מעל הקנאה של רעהו, זה הכוונה שלא קפיד, אז ממילא הוא לא מושא בכלל של אותה קנאה. הוא בספירה אחרת.
איפה הקדוש ברוך הוא פה סיפור שאומר, טוב, אתה יודע מה, לך לא מגיע, אז גם לא.
כן, כי המקפיד בעל האוטו, כן, בעל הרכב, שהוא כן מקפיד על עין הרע, אז גם הוא חי בעולם של קנאה. כלומר, הוא בעולם שבו, בוודאי, הוא בעולם שבו הקנאה משמעותית עבורו. יש אחד שבכלל לא אכפת לו. אז מלא הוא מחוץ לספירה הזאת. זה כמו מה שכתוב באבות, על דעתפת עטפוך. וסוף מטיפה היא חיתופון. מסביר הרמב״ם, מי שמתנהג באלימות, הוא מזמין אלימות. ואז העולם משתנה לעולם אלים, בגלל שהוא התחיל באלימות. אז אם אדם הוא לא אלים, למעלה הוא מקרין ספירה כזאת מסביבו של היעדר אלימות, משנה את העולם לטובה.
בקיצור
לא להקפיד. אבל המקנה לא מתכוון להזיק, הוא רק מתבאס שלא אין. אמת, אבל הבאסה זה מזיק. למשל, אם אתה נכנס מבואס למסיבה, אתה הורס את כל האווירה. לא התכוונתי, כן, אבל אתה הרסת. כבוד הרב שלו. כיצד יכול אדם לא לגרום נזק בקנאתו? שלא יקנה, מה זאת אומרת? זה השאלה ששואל רבי אברהם בן עזרא. איך אפשר לצוות על לא תחמוד? איך עמדה זה בלב? כן? זה יפה, אני רוצה את זה. כן? איך אפשר שלא יהיה כזה דבר? תסביר, רבי אברהם בן עזרא, אם אדם קובע בדעתו שמה שיש אצל זולתו אין לו סיכוי לעולם להשיגו, ממילא גם הוא לא יחמוד אותו. כלומר, החמדה באה מפני שהעלאה על הדעת שייתכן שהדבר יגיע לידך. כן, מה אתה אומר?
בכל זאת,
אנחנו
רואים
99%
מתים מהעינה.
אז מה הקושיה?
כנראה אפשר לשלוט על זה.
אתה אומר 99% מתים בעין הרע, מכאן שאי אפשר לשלוט על זה. אני לא מבין למה אתה אומר את זה. מי אמר ש... אתה אומר שרוב בני אדם הם עושים עין... מתים מעין הרע? לא.
אמרתי מתים.
אנשים, כלומר, נפגעים מזה. זה מחלוקת רב ושמואל בתלמוד, נכון? ששמואל אומר שרוב בני אדם מתים במחלה. ורב אומר שרוב בני אדם מתים בעין הרע. אני רוצה להזכיר לך ששמואל היה רופא. טוב, אני מציע שנמשיך. כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה. דבר פשוט. ומלפניך, מלכנו, רקם אל תשיבנו. כלומר, מהו המעמד של התפילה? המעמד של התפילה הוא מעמד של פנים אל פנים. לעומת מעמד של אחור באחור, או אחור בפנים, או פנים באחור. המעמד של פנים אל פנים זה לפניך, מלכנו, רקם אל תשיבנו. מה פירוש הדבר? פנים. הפנים של האדם הם הגילוי של הפנים של האדם. לכן המילה פנים והמילה פנים הם אותה המילה בעברית. מה שיש בפנים מתגלה בפנים. מה? אינני יודע אם זה גם בשפות אחרות. אינני יודע. ומה אחת האמת? אכפת לי. עכשיו, אם כך, מה המשמעות, נגיד, של הפועל פנים? מאיזה פועל זה בא? לפנות. לפנות. כלומר, יש בפנים ממד של כיווניות. של מטרה. אני הולך לקראת מישהו. זה נקרא אני פונה. אז ביחס אל האלוהות יכול להיות יחס אינדיפרנטי, אדיש, יכול להיות יחס של פנייה. בפילוסופיה הכללית, היחס אל האלוהות הוא יחס של אדישות, של אינדיפרנטיות. האלוהים איננו יודע מי אתה, הוא אפילו איננו יודע שאתה יודע עליו משהו. זה נקרא אחור ולא פנים. ואילו בהתגלות יש ממד של ידיעה. הוא יודע ואתה יודע. פנים בפנים דיבר השם עמכם. בתפילה יש שחזור של המעמד הזה של הפנים, ולכן אנחנו מבקשים לא לשוב רקם, לא יראו פניי רקם. כמו שיש מצווה בעלייה לרגל ששם רואים את הפנים 3 פעמים בשנה, להביא קורבן כדי שלא יראו פניו רקם, באותה מידה יש פה הדדיות. אם כבר באנו לפניך, אל תשיב את פנינו רקם. לכן גם אתה צריך להביא לנו משהו. כן? אז זה כמו המתנה שנותנים בין אוהבים. וכי המטרה היא המתנה. המתנה היא ביטוי לאהבה. יש לה אהבה על מה לחול בצורה של חפץ. שמחה מלשון 5. וססון מלשון 6. השבע סובע, השמונה שמן, התשע נושע, והעשירי עשיר. אם כך, הכיצד שמחה היא השלמות? היא לא יכולה להיות שלמות מלאה. מכאן ששמחה היא רק מעין דמות או מושג לשלמות. 5, ולא השלמות ממש, 10. כל הקושיה הזאת בנויה על הנחת יסוד פשוטה, ששמחה זה מלשון 5. הכל בנוי על זה, נכון? אני אף פעם לא אמרתי דבר כזה. ששמחה זה מלשון 5? רגע, אמרתי ששמחה זה מלשון 5? בחיים שלי לא אמרתי את זה. בסדר? אז לכן, כשל עוזר ונפל עזור. אין מקום לקושיה כלל וכלל. שמחה זה לא מלשון 5. טוב. ומלפניך מלכינו רקם אל תשיבנו, יש מוסיפים חוננו וענינו ושמע תפילתנו, יש לא מוסיפים את זה. וכאן המקום לבקשות אישיות בתפילה. כלומר, אם אדם יש לו משהו ספציפי, הוא אומר, אני רוצה לעבור את הטסט שיגיד את זה כאן. כן, מה אתה אומר? נפגשנו, אסור שזה יהיה ריקם, כי זה הופך לעולם חסר משמעות. אם יש מפגש ואין לו תוכן של מילוי, אז זה, 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 זה שבר יותר גדול. אם כבר באת, טוב, אם כבר באת, אז תקבל משהו. מה אתה אומר?
לפי דעתי, שמחה וססות חייבים ללכת ביחד, כי אם יש שמחה מלאה, זה כמו מוות, אין מה לעשות יותר, אין תהליך.
אתה אם כן, מאשר שצדקתי כשאמרתי את זה לפני כמה דקות. בסדר, תודה. כן, בבקשה. זה טוב לשמוע אישור. כן, מה אתה? לא שומע. כן. נו, אז מה? התחלנו ברבים, אז זה בדיוק העניין. מדוע לא מכניסים בקשות אישיות בתחילת התפילה? כי יש חשש, אם אתה מתחיל עם הבקשות האישיות שלך, שהן לא תהיינה מכוונות לשם שמיים. ולכן עדיף שלא תבקש. אבל אחרי שהתפללתי בשם הכלל כולו, והשתמשתי בלשון רבים לאורך כל התפילה, אז גם הרצון שלי התיישר. הכוונה שלי היא מכוונת עכשיו לשם שמיים. ולכן כשאני בא לבקש בקשה פרטית, זאת בקשה כללית בעצם. אני בא לבקש לעבור את הטסט, בשם כלל ישראל. כן, זה באופן אמיתי, זה הופך להיות בקשה כללית. כן.
למה ברפואה שמו דווקא פתח בבקשה
אצלנו? לא רק, בכל ברכה יש אפשרות. כן, מעין הברכה. יופי חיצוני מעיד על יופי פנימי, כמו שהפנים מעידות על הבפנים של האדם. הבנתם את השאלה? האם מה שיפה בחוץ זה סימן שהוא יפה בפנים? כן? האם זה כך? אנחנו רואים שיש אנשים יפים ומגעילים מבפנים. יש אנשים שמגעילים מבחוץ והם יפים מבפנים. אם כך, איך יכול להיות שפנים מתבטא בפנים? עד כאן השאלה של השואל, שאלה טובה? תשובה. מה? אתה רוצה לתת לי לתת תשובה, בבקשה? כן. התשובה היא שזה בגלל שנשתברו צינורות השפע מאז חורבן בית ראשון. כלומר, בעולם העתיק מאוד הייתה התאמה בין הפנים לחוץ. אבל עם החורבן התקלקלו צינורות השפע וגם צינורות הנשמות התקלקלו. ולכן כל ההתאמות הנשמתיות, למשל בזיווג וכדומה, הם היום לא שלמות, ולכן גם אין ביטוי של הפנים בחוץ, באופן אמיתי. למרות שמשל בספר בראשית מספרים לנו על כמה צדיקים שלנו, צדיקות שהם היו יפים יפות. מדוע? כי הם היו צדיקים באמת. אז כיוון שהם היו יפים מבפנים, היו יפים גם מבחוץ. אבל העולם התקלקל. מה?
יש קושי על פרשת שבוע, אז לכן...
לפי זה, מדוע בני ישראל הלכו אחרי בנות מואב, הם היו אמורות להיות מגעילות, שהרי זה היה לפני חורבן בית ראשון, וצינורות השפע היו מתוקנים, אז איך זה שהם היו יפות? מי עשתה הם היו יפות, נכון?
או שזה
מראה משהו אחר, לא אומר. הבנתי את השאלה, הבנתי נכון את השאלה? התשובה היא שהן היו יפות כי הייתה נקודה של קדושה שם. זה מה שהם הלכו לחפש. הרי זה מה שאמר זמרי למשה, בת יתרו, מי יתירה לך? מה הלכת לחפש שם? יש נקודה של קודש. הרי שים לב שבפרשת מתות, כשעושים את מסע הנקמה נגד מדיין, שם הורגים כל זכר, הורגים גם את הנשים, ומי משאירים בחיים? עטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר. מה אומר שם משה? אחיו לכם. מה זה אחיו לכם? לאישות. זאת אומרת ששם בודדה נקודת הקודש שמשכה את בני ישראל אל בנות מואב, לכן הם היו יפות. כמו כן גם באשת יפת תואר כתוב וראית בשביה אשת יפת תואר. מה זה וראית בשוויה? מסביר האור החיים, אתה מחפש את הניצוץ, מחפש את הניצוץ הקדוש שנמצא בתוך כנען. כנען זה מכוער מאוד, זה מגעיל מאוד, אבל יש שם נקודה של קודש. איך תמצא את זה? וראית ברוח הקודש בשוויה אשת יפת תואר, ולכן וחשקת בה ולקחת לך לאישה. האם אדם יכול להיות מול האלוה כשהוא אחור והבורא פנים, שהוא מפנה גבו לבורא? יש מצבים כאלה, זה קצת מורכב, אבל זה אפשרי באופן עקרוני. טוב, כן, בבקשה. 12 points. כן. כן. 12 points. כן, כן, משהו חוזר. זה עוד לא, זה לא מושלם כמו בזן הבית, כן? יש עדיין מפרש, לפעמים רציני מאוד, בין היופי החיצוני לבין מה שקורה בפנים, אבל יש התחלה של השיבה. כן, במיוחד הילדים הישראלים המתוקים שלנו, זה כן. זה לפני שצובעים להם את השיער חצי בירוק וחצי בסגול, ושמים להם עגיל באף. עכשיו, אתה יודע למה עושים את זה? זה מתוך הצניעות של בני ישראל. למה? כי הם יודעים שילדי ישראל הם כל כך יפים, אז רוצים להסתיר את זה, כן? צניעות שבאנו וכו'. לכן עושים את הילדים מגעילים, כדי שלא לעורר עין הרע, קנאה בין האומות. זה כמו שגם שי עגנון אומר את זה, מדוע הקלה לובשת כל כך הרבה תכשיטים? אז הוא אומר, זה בגלל צניעותן של בנות ישראל. שכיוון שהן יפות, הן לא רוצות להבליט את זה, ואז הן לובשות הרבה תכשיטים כדי שיתלו את היופי בתכשיטים, בתכשיטים ולא בהן. טוב, בסדר, מספיק. לא רוצה. האם אדם יכול... כבוד הרב, שלום. לפי דברי אבן עזרא, אם תתייאש מן היכולת להשיג משהו, לא תקנה. לפי ניסיוני האישי, ברגע שנואשתי ממשהו, השגתי אותו. האם יש לאבן עזרא אמירה על כך? לא, הוא השאיר את זה בידך. מקום הניח לך אבן עזרא להתגדר בו. בבקשה, נו דבר. נו, מה השאלה השנייה? האושר? לא יודע. כן.
אנחנו לא יודעים לבקש, אמרנו את זה. אז יותר פשוט לשים נוסף, מלא כל משנות, לבין לו תורה לברכה. לפתור כל הבעיה, שומע תפילה.
אתה שואל בכלל שאלה כללית עכשיו על כל מהות התפילה. הרי כשאני מתפלל, אני לא יודע אם מה שאני מבקש זה נכון לבקש. אז אולי היה עדיף להגיד לקדוש ברוך הוא דיבה, תעשה מה שאתה רוצה.
ויש לך גם לסוף
כזה. אגב, אולי היה אפשר גם לא להתפלל בכלל. גם זה, כלומר, אם כבר, אם הקדוש ברוך הוא יודע למה ולעשות את זה, הוא לא צריך את ההערות שלי, את העצות שלי, יעשה מה שהוא רוצה.
השתדלות.
איזה השתדלות? אז אני יודע, אתה רוצה לחם, תחרוש את האדמה, מה אתה?
יש כמו רוצה לזכות בפייס, לפחות תקנה.
כן, אבל למה אתה צריך להתפלל על זה? זה עניין, תקנה, זה כן, אבל למה להתפלל? כן? אלא שזה בדיוק החידוש של תורת משה, שהקדוש ברוך הוא מתעניין ברצונות הפרטיים שלך, ושיש אפשרות לגאול גם את הקטנות. ולכן המתפלל צריך לפרט. כן, למשל אדם, אישה היא מאוד רוצה להיכנס להיריון. אז היא צריכה להגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד, לא מספיק. אני רוצה ילד עם עיניים ירוקות. ושיהיה לו מנת משכל כזאת וכזאת, וכו' וכו'. כמה שהיא תפרט יותר, יתקבל. בסדר? זה אגב, אבל צריך להבין, כאשר אני מפרט את הבקשה, אני מעמיק את הרצון אצלי. אז אני מברר לעצמי יותר את מה שאני רוצה. ולכן יש יותר הצדקה להיענות התפילה. כי אני מתאים את הרצון לרצון. כן. שלום ובוקר טוב. הברכה הזאת נשמעת לי כמו חנופה לאבא. לפני שהילד רוצה לבקש ממנו משהו. אינני דתי, ולכן מבקש סליחה עם רגשותיו של מישהו נפגעים. לא לכך כוונתי. מה ריח ברכה זו אם לא חנופה? זה היה נכון אם הברכה הזאת הייתה לפני כל הבקשות. כלומר, אם היינו פותחים בשומע תפילה, אז היינו אומרים, זה חנופה. אבל דווקא זה בא אחרי שביקשנו. אז זה לא במקום הנכון. לכן, אני לא רואה בזה כל בעיה. אל תלחץ מאיך שהשאלות שלך נשמעות. אנחנו בנויים לספוג כל מהלומה. כן, מה אתה אומר? אז זו שאלה כללית על התפילה. וכי ריבונו של עולם לא יודע מראש מה אנחנו מבקשים. הרי זה בשיעורים הראשונים, בסדרה של השיעורים על מבוא לתפילה, עסקנו בזה הרבה. בשאלה שלכאורה התפילה היא דבר אבסורדי. אתה בא לשנות את ריבונו של עולם וכי הוא לא יודע? אומר המגיד ממזריץ' דבר פשוט. לפני התפילה היית מישהו פלוני. אחרי התפילה אתה כבר לא אותו מישהו פלוני, אתה מישהו אחר. אתה השתנית. לכן, לפני התפילה לא היית ראוי שימולה במבוקשך, אחרי התפילה אתה ראוי כי אתה לא אותו אדם. האדם הזה שהתפלל עבר שינוי בנפש. עבר שטייסט? טוב. כן, מה?
אנחנו רואים
זה שאנחנו אומרים פי יגיד תהילתך זה משהו אחר. זה דיברנו על זה בשיעור על השם שפתי תפתח. לא. הפסוק, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, יש לו משמעות אחרת. עסקנו בה בהרחבה כשלמדנו את הפסוק הזה. יש שיעור שלם רק על הפסוק הזה. כן, מה?
למה רק ברור זה שאדם מעלה את הרצון שלו, הוא כבר ראוי לקבל? הרצון זה לא מעשה, עוד לא עשה משהו,
סך
הוא רוצה.
כן, אבל הרצון זה הדבר שפועל במציאות. כל המציאות כולה היא תולדה של הרצון. בדבר השם, שמיים נעשו. כלומר, ברצונו ברא הכל. ולכן אין דבר שעומד בפני הרצון. גם אני חלק מן הרצון ההוא. יוצא לפי זה שכאשר אני משווה את רצוני לרצונו, אין עיכוב במציאות כלל להתקיימות המבוקש. כשאני משווה, כן, עושה השוואה, כלומר, הזדהות של הרצון שלי עם הרצון שלו, אז רצוני הוא רצונו. ומה רצונו בורא, אף רצוני בורא. רבי יהושע, האם לא היה קדוש וטהור? אני מבין את השאלה. רבי יהושע בן חנניה היה מכוער, נכון? הוא היה כזה, הוא לא היה יפה, רבי יהושע. והבת של הקיסר, מה? והבת של הקיסר שאלה אותו, איך יכול להיות שיש לך כזאת חוכמה מפוארה בכלי מכוער? אז הוא אמר לה, זה כמו שמשמרים את היין בקדים של חרס. שמה הוא נשמר יותר טוב מאשר בקדים של זהב, שהזהב מקלקל את היין והחרס משמר את היין. אז זה היה אחרי החורבן. אחרי החורבן, אז עד רבה, היופי שייך לגויים, ולכן עדיף להיות מכוערים כדי לשמר את החוכמה שלנו. זה לא קושי על רבי יוחנן, כי רבי יוחנן היה השארית האחרונה של רושם היופי שלפני החורבן, למרות שהוא חי אחרי רבי יהושע. תורת הזן אומרת שדווקא כשאתה מרפא ממשהו, הוא מגיע אליך. איך אנחנו עם זה?
מרבים בתפילה.
לא, הוא שואל, לכאורה זה הפוך מתורת הזן. כן? מרבים בתפילה. כן?
אנחנו מרבים בתפילה.
נו, אז לכאורה זה סותר את תורת הזן, שאמרה שאם אתה מרפא, דווקא אז אתה מגיע.
לא. זהו, זה לא סותר, אנחנו 3 פעמים ביום,
מרפים, מרפים, לא, הוא אומר מרפא, מרפא, בפה, רפוי. אז הוא שואל, אז זה בדיוק הפוך. הפוך, לכאורה, אנחנו נודניקים של הקדוש ברוך הוא. בלים, זהו, זהו, זהו. מה?
זה בגלל
שלא
מיסים. אם הייתי מיסים, לא היית צריך תפילה. שאני מרפא זה בגלל שלא
יראה. לא, 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 לא. אם אתה למשל רוצה לראות בקשת, כן, זה המשל המצוי בתורת הזן. אתה יורה בקשת. אם אתה כל הזמן מסתכל על המטרה ורוצה לא לפספס, תפספס. כדי להגיע צריך לתת איזשהו מרחב של רפיון. לא יותר מדי לכוון, ואז אתה מגיע. גם אמר לי את זה אדם שעסק בליטוש יהלומים. שכאשר אתה מלטש יהלום, צריך לתת איזשהו משחק. קצת, לאבן שאתה רוצה ללטש, אם לא זה לא עובד. כן? אז כך גם, לכאורה, צריך להיות בתפילה. צריך שיהיה איזשהו רפיון. נכון. אז האם יש דבר כזה גם אצלנו? כתוב, יתפלל אדם ולא נענה. ישוב ויתפלל. מה זה ישוב? יעשה תשובה באמצע. זאת אומרת, יש איזו הפסקה בתפילה. יש גם מצבים של... כתוב, שלא ידחקו את הקץ. מה זה לדחוק את הקץ? אומר רש"י בתפילתם. שלפעמים יש עניין להרפות. ואמרו חכמים, שלושה הבאים בהסך הדעת, משיח, מציאה ועקרב. טוב, איפה אנחנו כאן? שלום כבוד הרב. ששון ושמחה מבחנת העולם הבא, ששם טעם העץ כטעם הפרי. וזו הערה של העולם הבא בחתונה. תודה. שלום כבוד הרב. האם השם יתברך שמו מקבל תפילות של אנשים דתיים של דתות אחרות, מונותיסטים, או רק תפילתם של יהודים? תודה. הוא מקבל תפילות של כולם. עכשיו, זה בדיוק ההמשך של הברכה. אנחנו כאן דנים על מה זה כי אתה שומע תפילת כל פה, או תפילת עמך ישראל, או תפילת כל פה עמך ישראל. יש פה שלוש נוסחאות. הנוסחה השלישית היא פשוט בגלל טעות בדפוס, שבנוסח ספרד כתבו ככה, היה כתוב כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים, כנוסח אשכנז הקדמון. אחר הכניסו את הנוסחה הספרדית בסוגריים, כי אתה שומע תפילה כל פה, ואחר כך בא מדפיס מאוחר יותר והוריד את הסוגריים, ויצא תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. כן? יש פה סתירה. עכשיו, לכאורה, מי שכתב את הנוסח תפילת כל פה הוא אוניברסלי, קוסמופוליטי, הוא אוהב את כולם, תפילת כל פה. מי שכתב תפילת עמך ישראל הוא פרטיקולריסטי, גזעני, לאומני, נכון? אוכפת לו רק מעם ישראל. האם זאת המחלוקת? לא. אני שואל, מי זה הפה של העולם? זה עם ישראל. כלומר, דרך תפילותינו יש פה לעולם. תפילת... מה? לכן זה כפילות באמת. לכן צריך לבחור את אחד משני נוסחים, או תפילת כל פה, כלומר, עמך ישראל. אז או עמך ישראל או כל פה. כן, בבקשה, אבישי. מה זה הרפיון? זה לא להיות נודניק. זאת אומרת, לפעמים צריך להרפות. זה כמו שבתחום אחר לגמרי, הרבה פעמים נשים שעוברות טיפולי פוריות, אם הן מפסיקות לרגע מתוך ייאוש, אז הן נכנסות להיריון. כלומר, יש לפעמים שמרוב מתח האדם לא משיג את המבוקש. טוב, עד כאן להיום. שלום.